הגענו לדף פיבה ומודבד במשנה למטה, כתב לה נדר ושבועה הנה עלייך, אין יכול להשביע, הבעל פטר את אשתו מנדר ושבועה, איזה נדר ושבועה ביור נראה בגמרא, ובכל אופן הוא כתב לה נדר ושבועה הנה עלייך, אז לא יכול להשביע אותה, אבל משביע הוא את יורשיה או את הבאים מכוחה ברשותה, כלומר באים ברשותה כמובן מכוחה, באים לגבות את הכתובה מכוחה, כלומר אם התגרשה ומתה והיורשים תובעים מהבעל את הכתובה של האמא שלהם, והם צריכים להישבע שבועת היורשים, כי כל מה שהוא פתר זה רק אותה, נדר ושבועה הנה עלייך. אבל אם כתב לנדר ושבועה הנה עלייך ועל יורשייך ועל הבאים ברשותך, אז הוא לא יכול להשביע לא היא ולא יורשיה ולא באים ברשותה. אבל מצד שני אם מת, היורשים שלו יורשיו משביעים אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה, כי הם לא פתרו אותה משבועה. אם הוא כתב לנדר ושבועה אין לי ולא לא ליורשי, פה הוא פתר גם את, הוא אמר שיורשיו לא יכולים בעצם לגרום לה להישבע, ולא לבאים ברשותי עלייך ועל יורשייך ועל הבאים ברשותך, אז לא יכול להשביע לא הוא ולא יורשיו לא באים ברשותו, לא אותה ולא יורשיו לא באים, לא הבאים ברשותה. הלכה מקבר בעלה לבית אביה הוא חזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיה, כלומר האישה הזו שבעלה פתר אותה מהשבועה, מיד עם עוד בעלה הלכה או לבית אביה, חזרה להורים שלה, כלומר ודאי לא נדעסקה בכלל בנכסי בעלה, או אפילו חזרה לבית חמיה, אבל עדיין, אבל לא נעשה אפוטרופיה, היא לא אחראית הנכסי בעלה, אז מה, הדין היורשים משביעים אותה, מכיוון שפטר אותה משבועה, לא יכולים להשביע אותה. אבל נעשה את האפוטרופיה, היורשים משביעים אותה לעתיד לבוא. כל הפטור מהשבועה, זה על מה שהיה. זה מה שהיא התעסקה עם הנכסים שלו בזמן שהיו נשואים. אבל אם נעשה את האפוטרופיה לאחר מות בעלה, אכן היורשים משביעים אותה לעתיד לבוא, כלומר מה שהיא התעסקה אחרי מות בעלה. והם משביעים אותה על מה שעבר. עכשיו איזה שבועה מדובר? עומד כמו השבועה, מה היה ביתה? אמר רבי דאמר רב, על אפוטרופיה שנעשית בחיי בעלה. הכוונה לשבועה, על זה שהיא אחראית על הנכסים, עמדנו במשנה הקודמת, שהבעל יכול לנות אותה להיות אחראית על הנכסים, ולהשביע אותה, שהיא לא לקחה חלק מהדברים לעצמה וכדומה, פה הוא פטר אותה מהשבועה הזאת. אבל אין הכוונה שאם היא תפגום בכתובתה, והיא תתחייב שבועה בגלל זה, אז היא פטורה מהשבועה הזאת. מה הכוונה תפגום בכתובתה? נראה את זה במשנה בסוף העמוד הזה. שם כתוב, הפוגם בכתובתה לא תיפרע אלא בשבועה. כלומר, אישה שהתגרשה והיא תובעת כתובתה, והבעל טוען שהוא כבר פרה לה, והיא אכן מודה שקיבלה חלק מהכתובה, וכך היא פוגמת בכתובתה, היא לא יכולה לגבות על שאר הכתובה, אם כן היא תשווה. אז לפי רב, שהוא אמר שמה שהבעל פטר תשתו, זה רק אם נעשה את האפוטרופיה אחרי בעלה, זה לא הכוונה אם תפגום בכתובתה. ורב נח אמר לו, בשם הרב ברבו אמר לו, נפטר, אם הבעל כתב לאשתו, אני פוטר אותך משבועה וכדומה, זה כולל אפילו פוגם בכתובתה. אז רב מרדכי אמרה לשמתה כמי דרבשי, אמר את הסוגיה הזו לפני רבשי, פישלמן למען דמר, הפוגמת בכתובתה דמאס כדעתה, האישה מעלה דעתה בעת הניסויים לומר, תראה מה צריך לזוז ושרקין המכתובי, אולי במשך הניסויים צריך מאות, אז אקח אותה מהחוב הכתובה, בעצם אקח חלק מהכתובה, אז לכן אמרה ללכם בעת הניסויים, האישה אומרת לבעל, כתוב לי, תלו משפט לי, כתוב לי, שלא תשביע אותי, כשאבוא לגבות את שער הכתובה, היא מעלה דעתה על מראש לבקש פטור משבועה הזאת, אם מדובר על פוגמת בכתובתה, אבל למען דאמר על אפוטרופיה, שנעשית בחיי בעלה, היא, מה אהב ידע, מה ידע מראש מלכתחילה, תמות לה שבעלה יושיב אותה אפוטרופיה, ואמרה לה, כתוב לי דלון משבת לי? איך זה יכול להיות שהיא מעלה על זה מלכתחילה, שעומד בית הנישואין, תכתוב לי מראש, שכן, לא תשביע אותי, שבועת אפוטרופוס. אז משיב הרבה שאמר לי, אתונה, המתיד, אתם ששונים מדבר רב יהודה, שהם נאמרו לגבי החלק הראשון של המשנה, לכן התקשתם בדבריו, אבל אנא נהמתין, אני שונה בעצם את דבריו, נוגע לחלק האחרון של המשנה. מה שלמדנו, הלכה מקבר בעלה לבית אביה, או שחזרה לבית חמיה, ולא נעשה לאפוטרופיה, אין הירושים משביעים אותה, ואם נעשה לאפוטרופיה, הירושים משביעים אותה על עתיד לבוא, ואם משביעים אותה על העבר, על החלק הזה, מה כמה שעבר? שעבר מה מלתק? כלומר, מתי נחשב לשעבר שמועיל פטור הבעל? זה אמר רבי דאמר רב, על אפוטרופיה שנעשית בחיי הבעל, רק בחיי הבעל, בין מיטה לקבורה, אם האישה התעסקה בנכסים, בין המיטה לקבורה, משביעים לה. יכולים הירושים להשביע אותה, מיד עם מות הבעל עברו הנכסים לרשות הירושים, לכן לא מועיל הפטור הזה, פטור הבעל, לפטור אותה מישבע עליהם, גם אם זה בין מיטה לקבורה. אז בעצם אתם חושבים דבר רב יהודה נאמור על הרישא, אני אומר נאמור על הסיפא, בעצם, לפי רבשי לא נחלק רב נחמן בכלל רב יהודה. כל אחד מהם מתייחס לחלק הראשון של המשנה, רב נחמן דיבר על החלק הראשון של המשנה. ביש, כאשר הבעל פותר את אשתו בסתם, כלומר איתו לפטור אותה מכל השבועות שבועות על נכסיו, כולל שבועה פוגמת בכתובתה. אבל רב יהודה דיבר על החלק האחרון של המשנה, שהוא עוסק מפורש בשבועת האפוטרופוס. המשנה מלמדת שהפטור של הבעל מועיל על מה שעבר, והשאלה אם זה הכוונה, זה גם כולל במיטה לקבורה. ויש חולקים על זה, רב מתנה אמר, אפילו במיטה לקבורה לא משביע, היורשים לא יכולים להשביע אותה גם במיטה לקבורה. למה? תאמרי נהרדיה, לקרגה ולמזוני ולקבורה, מזבדין על קרזתה, כלומר, מה זה הקרגה? לפרוט מס המלך שמותר ליתומים, או למזונות האישה ובנותיה, או למזונות היתומים, ולקבורת הבעל היתומים, מוכרים את נכסי היתומים ללא הכרזה, מזבדין עלה בלא הכרזתה. בלי שדבר, למה? בלי הכרזה. למה? כי הדברים האלה נחוצים מיד. אז בעצם מיטה הזה לא משביעים את האישה על מה שהתעסקה בנכסים לצורך קבורת בעלה. אפילו שזה בין מיטה לקבורה, זה אחרי מות בעלה. כי הגיוני שהיא מוכרת את הנכסים בגלל דוח הגזמן, והיא צריכה לקבור את בעלה וכדומה. לכן עלולה לבוא לידי שבועת שקל. לכן לא משביעים אותה במצב הזה. אמר רבי חייא, אם הבעל כתב לאשתו דלא נדר ודלא שבועה בלשון הזאת, אז הוא עצמו אני יכול להשביע, אבל יורשים משביעים אותה. אם הוא כתב נקי נדר נקי שבועה, אז פה זה בין הוא בין יורשים, אין משביעים אותה. למה? אם הוא כתב נקי נדר נקי שבועה, הכוונה הכי כאמר לה, כך הוא מתכוון לומר, מנקית משבועתה, את מנוקה מכל דין שבועה, לכן גם הוא וגם יורשים וכו'. רבי יוסף אמר גרסה אחרת, רבי חייא אמר, דלא נדר דלא שבועה, אז הוא לא יכול להשביע אותה, אבל יורשים משביעים אותה. ואם אמר נקי נדר נקי שבועה, בין הוא בין יורשים משביעים אותה, אדרבה, אחי כאמר לה, נקי נפשך משבועה, כלומר, תנקי את עצמך על ידי שבועה, הפוך, אם כתוב נקי נדר נקי שבועה, זה הפוך, כולם יכולים להשביע אותה, למה? הכוונה, תנקי את עצמך על ידי שבועה, אם יחשדו בך, תצטרכי למת את דברייך על ידי שבועה. שלח רבי זקא למרו כבר, בין אם כתב לה דלא שבועה, בין אם כתב נקי שבועה, או בין אם כתב דלא נדר, או בין אם נקי נדר, הדין כולם בשווה, בנכסיי, אם הוא כתב בנכסיי, הוא לא יכול להשביע אותה, אבל יורשים משביעים אותה, אם כתב בנכסיי העילים, בנכסים האלו, אז בין הוא בין יורשיו, אין משביעים אותה. אמר רב נחמן אמר שמואל משום אבא שאול בן אמא מרים, בין דלא שבועה בין דנקי שבועה, בין דלא נדר בין דנקי נדר, בין מנכסי בין מנכסי אילן, כלומר נכסים אלו, בין הוא בין יושב אין משביעים אותה, אבל מה אעשה? אי אפשר לנהוג בפועל הלכה הזו, שהרי מוחמי הבא לי פרם נכסי תומין, לא יפרע בלי שבועה, כלומר ללשון משמע שאף אחד לא יכול להשביע אותה, אבל בפועל צריכים להישבע. ויגד אמרי למתנתא יש אומרים שהדברי אבא שאול נאמרה כברייתא, נאמרו כברייתא, אבא שאול בן אמא מרים אמר בין דלא שבועה בין דנקי שבועה, בין דלא נדר בין נקי נדר, בין מנכסי בין מנכסי אילן, בין הוא בין יורשיו אין משביעים אותה, אבל מה אעשה? שאמרו חכמים הבא יפרע מנכסי יתומים לא יפרע בשבועה. אמר רב נחמן אמר שבועה הלכה כבן אמא מרים. משנה נוספת בסוף פ"ז עמוד א', הפוגם בכתובתה כמו שאמרנו היא מודה שקיבלה חלק ממנה, לא תיפרע אלא בשבועה. היא צריכה להישבע שלא קיבל כל דמי הכתובה. אם עד אחד מידע שהיא פרועה, שכל הכתובה פרועה, אז לא תיפרע לבשבועה. והגמרא והמשנה תפרט בדיוק את המקרים. כמו כן אישה שבא לגבות כתובתה מנכסי יתומים ומנכסים משועבדים, מקרקעות שמשועבדות לחוב שנמכרו לאחרים, או שלא בפניו, שלא בפני בעלה, אז לא תיפרע אלא בשבועה. כלומר, מה הטעם לחיוב השבועה? בדרך כלל כשאדם מוציא שטר חוב על חברו, אז הנתבע לא יכול לטעון שכבר פרע את החוב. למה? כי עצם הימצאות השטר ביד התובע סותר את הטענה שלו. לכן, רשאי הנתבע לדרוש מהתובע בעצם שהיא שווה שהשטר לא נפרע. הוא יכול בעצם להגיד, תשווה שהשטר לא נפרע. אבל אם הנתבע לא דרש זאת, אז בית דין לא משביעים את התובע, מכיוון שהשטר בידו. עכשיו, בשלושת המקרים שמוזכרים כאן זה שונה. מה כתוב במשנה? האישה באה לגבות כתובתה מהיתומים, או מלקוחות שקנו מהבעל קרקעות שמשועבדות, או שהיא גובה כתובתה שלא בפני הבעל. הנתבע, כלומר היתומים, הלקוחות או הבעל, לא יכול לטעון טענה ודאי כנגד התובע, כלומר האישה. לכן מוטל לבית הדין לשמש כפה להם, והם טוענים עבור האישה, עבורו לאישה. הם אומרים, אפשר כשאם היה הבעל לפנינו, היה טוען בבירור, היא שבידי שלא פרעתיך, והיא צריכה להישבע. לכן בעצם את צריכה להישבע כנגד טענה אפשרית שכזו. זה הכוונה, לכן לא תיפרע בשבועה. עכשיו, המשנה מפרט את המקרים, הפוגם כתובתה כיצד? הייתה כתובתה 1,000 זוז, כשהיא באה לתבוע את הכתובה, ואמר לי, התקבלת כתובתך. הוא הבעל אומר, אני בעצם כבר שילמתי את כל דמי הכתובה. והיא אומרת, לא התקבלתי ממך אלא מנה בלבד. כלומר, 100 זוז, היא מודה שקיבלה חלק, לא תיפרע בשבועה. אם אין אחד מידע שהיא פרועה כלי צהל, הייתה כתובתה 1,000 זוז, כשבא לתבוע את הכתובה, אמר לה, התקבלת מכתובתך. היא אומרת, לא התקבלתי. ואין אחד מידע שהיא פרועה, אז לא תיפרע בשבועה. אין אחד לכן מעיד בעצם שכל הכתובה פרועה. מנכסים משועבדים כיצד מחר הבעל את הנכסים לאחרים, נכסיו לאחרים, ונפרד את דמי כתובתם מן הלקוחות, אלה שקנו את הנכסים, לא תיפרע בשבועה. נכסי יתומים כיצד, עוד פעם הבעל, מת הבעל, והניח נכסיו ליתומים, ונפרד מהיתומים, לא תיפרע בשבועה. זה די פשוט. ושלא בפניו, כיצד הלך לו מדינת היער, הבעל הלך לעסוק בסחורה במדינה אחרת, ונפרד שלא בפניו, אינה נפרד אלא בשבועה. והבישום הווידיה החולקת, הבישום אומר, כל זמן שהיא טובה את כתובתה, היורשים משביעים אותה, ואם אינה טובה כתובתה, אין הירושים משביעים אותם. מה בדיוק דיבר רבי שמעון על מה נסובים? אז הגמרא תדון בזה. הגמרא קודם כל מנסה לברר מה הטעם באמת שהשבועה מוטלת על מי שפוגם מכתובתה. סבר רבי בר חמא למה, הוא חשב לו בהתחלה לומר שבועה דאורייתא. מדובר פה על שבועה מהתורה. למה? דקתיים, 200. נניח הבעל טוען ששילם את מלוא הסכום של 200, נניח שזה הכתובה. וכמוד אלי במאזוז, היא מודה בעצם במאזוז, הרי זה מודה במקצת. אבל הודה במקצת הטענה, כל המודה במקצת הטענה היא שווה. מדובר פה על שבועה מדאורייתא שמודה במקצת. אבל מה רבה? שתי תשובות בדבר, אפשר לדחות את זה. א', חדה, זה כל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. כלומר, כל הנשבעים מדאורייתא משבועתם מועילה להיפטר מלשלם. זה שונה מכאן. ואילו היא הפוגם בכתובתה נשבעת ונוטלת, אדרבה. בהכרח ששבועה זו לא מהתורה. היא נשבעת ונוטלת את השאר. ועוד, מהתורה נשבעים על כפירת שיעבוד קרקעות. במקרה הזה, קרקעותו של בעל משועבד בכתובת אשתו. אז שתי הוכחות שאי אפשר לומר ששבועה זו מהתורה. אלא מראה ובעת מדובר שבועה מדרבנן. מה הטעם שתינו חכם משבועה זו? כי בדרך כלל פרה הוא דייק. פה מי שפורע את חובו מדקדק היטב בדברים. מי פרה לא דייק, אבל הוא הנפרע שקיבל את התשלום הוא לא מדקדק כל כך. מי שפרה, מי ששילם את החוב הוא מדקדק. מי שמקבל את הכסף לא כל כך מדקדק. אז ראה אמור רבנן שבועה עליה, לכן הטילו חכם שבועה עליה, כיחיד הטילו, כדי שתדקדק היטב בדבר, שגם בעצם מי שקיבל את הכסף תדקדק היטב בדבר ותהיה בטוחה בעצם, במקרה הזה פה מדובר על בעל ואישה, אבל מי שבעצם מקבל את הכסף שיהיה בטוח מה הוא קיבל ומה הוא לא קיבל וכדומה. לכן היא שווה על זה. כלומר, נחדד יותר, מכיוון שהיא יודעת מראש שתצטרך להישבע על דבריה, הרי אם נחתחילה בעצם היא שמה לב היטב לסכום שקיבלה. עכשיו הגמרא מביאה ספק בעניין זה, היא באה אליהו, הפוגם כתובתה בעידים. כלומר, היא אומרת, קיבלתי ממך 100 זוז, בפני עידים קיבלתי. הבעל טוען שהוא שילם תשלום נוסף עבור שער החוב, בלי עידים. אז מה, מה הדין? האם, אם היא תעדה פערה בעידימה ופערה לה, אם נכון, באמת שהוא פרה עד שער החוב, אז מסתום היה פורק גם את הסכום הזה בעידים. כלומר, אנחנו רואים שדקדק על מי העדים על תשלום הראשון. מסתום, גם לשלם את שאר העדים, ואז בעצם אין להאמין לו, ולא תצטרך שהאישה תשבוע על טענתה, או אנחנו אומרים, דילמה, יתרמו, יתרמי, נזדבן לו הדבר. כלומר, אנחנו משהו פרה בתחילה עם בפני עדים, זה לא בגלל שהוא הקפיא תמיד להיפרה בעדים, ואז אין לה טענה באמת. אלא הכוונה, נזדבן לו הדבר שהיו עדים נוכחים בשעת הפירעון הראשון, בהחלט יכול להיות שהוא לא יפרע את ההמשך על ידי עדים. תשמע, גם והראיה מברא את הכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. כמו שאמרנו, כל המחויבים שבועה מהתורה נשבעים כדי להיפטר מתשלום. ואדם לא נשבע שבועה מהתורה ליטול ממון. ואלו נשבעים ונותנים, יש כמה שנשבעים ונותנים מתקנת חכמים. השכיר פועל שתובע את שכרו מבעל הבית, והוא טוען שהוא כבר שילם, או הנגזל, כלומר, עדים על אדם שנכנס לבית חברו, ויצא משם כשהוא מסתיר כלים תחת הבגדים שלו. אם בעל הבית תובע ממנו, תן לי את הכלים ששלטת ממני, והוא מכחיש, אז בעל הבית נשבע וגובה כפי הטענה שלו. זה הכוונה נגזל. והנחבל, כלומר, תובע מביא עדים שראו אותו נכנס לבית חברו כשהוא שלם, יצא משם כשהוא חבול, וטוען שבעל הבית חבל בו, והוא מכחיש, אז נשבע ונותן כפי טענתו. ושכנגדו חשוד על השבועה, נתבע על בעל דינו חשוד על השבועה, וחנווני על פנקסו, כאדם אמר לחנווני, תן לפועלי כך וכך מאות, והחנווני טוען שכפי הרשום בפנקסו שילם להם, והפועלים טוענים שלא קיבלו וכו'. הפועלים נשבעים ונותנים שכר מבעל הבית. והפוגם שטרו שלו בעידים. דווקא אם פוגם שטרו שלו בעידים, אז הוא צריך להישבע. אבל בעידים לא. מה כאן הפוגם שטרו שלו לא בעידים? כלומר, מוציא שטר חוב על חברו, הוא מוטה שקיבל חלק מהחוב, ואין עידים על התשלום הזה, דווקא בלא עידים. אומרת, לא, הפוך, לא מבעיה כמה, לא מבעיה בעידים, זה ברור, אין צריך לומר שאם קצת, אם חלק הפירעון היה בעידים, והתובעת לא הייתה יכולה להכחיש זאת, ודאי צריך השבועה לגבות את שער החוב. מכיוון שלא יכולה להכחיש את הפירעון, כי היא לא עושה שום טובה בכך שהיא מודה, אין פה מקום לפתור אותו משבועה, לכן ודאי צריכה שבועה, אבל שלא בעידים, במקרה שמקצת הפירון היה לא בעידים, הייתי אומר שמכיוון שהיא מודה על כך מרצונה, תהווה כי משיבה ודוות, יש כל בלא שבועה. היא בעצם מודה בכך ברצונה, היא יכולה לגבות את שער החוב בלי שבועה, כמה שמנן, שגם שלא בעידים היא בעצם צריכה שבועה. ספק נוסף היא באילו, הפוגם את כתובתה פחות משווה פרוטה, כלומר היא מפרטת את התשלומי שקיבלה על חשבון כתובתה, היא אומרת, כך נתת לי ביום הזה וזה, וכו'. וכל פעם זה פחות משווה פרוטה, מה הדין? מי אמרו לנו כבן דקדאי ככולי קושטה כאמרה, מכיוון שאם דקדאי כל כך בדבריה, נאמר זה שקל, זה שני שקלים וכדומה, אז ודאי אומרת אמת, אז היא תוכל לגבות שאר הדברים בלי שבועה. עוד אם היה רומי כאן מהרומה, עוד שם אנחנו אומרים, הוא שם היא מערימה, מראה עצמה כמדקדק, אבל באמת זה לא נכון. אומרת כמו תקו. היא באה אלו פוחת את כתובתה, היא טוענת שלא קיבלה כלום מדמי הכתובה, היא אומרת לא קיבלתי כלום. אבל היא מודה שהבעל לא התחייב את הסכום שכתוב בכתובה. נניח הבעל אומר זה 1,000, היא אומרת לו, באמת את חייב רק 500 וכדומה. מהו? מי אמרה נהיינו פוגמת? האם זה פוגמת כתובה ויצחה שבועה? או דילמה, פוגמת, מה זה מיצה? פוגמת, זה נשא מודה במקצת, לכן צריך שבועה, אבל פה היא לא מודה, לא מודה במקצת, לכן לא צריכה שבועה. אז הגמרא מנסה להביא, לפשוט הספק מהברייתא, את האשמה פוחתת תיפרה שלא בשבועה. מי שפוחת כתובתה, אכן שלא בשבועה. כיצד? הייתה כתובתה 1,000 זוז, אמר לה, התקבלת כתובתך, והיא אומרת, לא התקבלתי, אבל נאי למענה, בעצם רק 100 זוז ולא 1,000, אז נפרד שלא בשבועה. הרי שלא תקנו חכם משבועה במקרה שהאישה פוחת כתובתה. אומרת הגמרא, במאיקה, ובאיזה כוח האישה גובה את המענה? הרי בא השטר בשטר, השטר החס ואמו, השטר הזה הוא נחשב כחד אחד חרס, הרי היא מודה שהוא מזויף, שלא כתוב 1,000, זה לא נכון ה-1,000 הזה. אז איך היא, בכוח מה היא באה לגבות המאה, גבות המענה? אמרה בברידה רבה, ואומרת, אם היא אומרת, המנה הייתה ביני לבינו. כלומר, היא עומד, הבעל התחייב בפני עדים 1,000 זוז, והשאר נכתב נחתם כראוי, על פי ההתחייבות שלו. אלא שהסכמנו בינינו, שכשאתבע את הסכום, אתבע רק מענה. הוא נתן אימוני על כך. כלומר, הבעל נענה לבקשת אשתו, לכתוב לה כתובה גדולה, והיא קיבלה על עצמה שלא תקווה ממנה, אלא מענה. ואם הנה, זה הכוונה, המנה הייתה ביני לבינו, וזה, מכוח זה היא באה לגבות את המנה. הגענו לסוף פי זין עמוד ב' ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.